שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו מתחילים היום את הסוגיה הבאה, שהמשך לסוגיה הקודמת, זה שהיא כקודמתה עוסקת בתחילת העין ביום טוב. כן, למדנו בשבוע שעבר את הדיון, ממש בסוף השיעור, האם לכחול את העין במצב שאין היתר של פיקוח נפש, האם הוא מותר מצד שזה מוגדר כאוכל נפש. וראינו שהגמרא תולה את זה במחלוקת רבי יהודה וחכמים על מכשירי אוכל נפש. בעקבות זאת הגמרא מביאה סיפור, שם היא ממשיכה לעסוק בהיתר של כחילת העין. מה שברשותכם נעשה בקצרה לפני שנראה את הגמרא, זה קצת רקע על כחילת העין. אנחנו היום כשחושבים על כחול את העין, על מה אתה חושב? אני יודע שאתה רופא שיניים ולא רופא עיניים, כן, אבל מה אתה חושב? קוסמטיקה. חושבים על קוסמטיקה, כן? והאמת היא שזה נכון. היום עשיתי קצת גוגל על כחילת העין ומצאתי ספר על מסגרות החיים בתימן. שם עד שהם עזבו את תימן היו ממשיכים לכחול את העין. אז יהודי אחד שכתב, בסדר, אני יש לי את זה, זה נורא מצוין. אז יהודי אחד שבשם שלום מזרחי כתב ספר על החיים בתימן, שם יש לו פרק שהוא עושה כולו במושג הזה של לכחול את העין, בתימנית קורא לזה כוחול. והוא קודם כל נותן קצת רקע מקראי, שבתנך לא קוראים לזה, יש מקום אחד בתנך, בספר יחזקאל, שמופיע לכחול את העין, והנה באו לאשר רחץ, כחלת עינייך ועדית עדי, פה ודאי הקשר הוא קוסמטי באופן ברור, כן, הוא מדגיש שם שגם כשהתנך מדבר הרבה על פוך לעיניים, פוך, פי ואבחף, כן, כמו באיזבל, שהיא פחה, לפני שהרגו אותה, היא דאגה להתאפר, שהיא תהיה יפה, כן? אז יש ודאי הקשר שהוא הקשר קוסמטי, אבל כחילת העיניים היא גם נעשית בהקשר של בריאות, כן? שמירת הבריאות, אני קורא לכם פה קצת... הם חשבו שזה יכול מצד אחד לחזק את הראייה, מצד שני, אחרי גיל מסוים, 40 ומשהו, הם כנראה ידעו שאז העיניים הרי נחלשות. הגיל הזה שקונים משקפי קריאה. אני הבנתי שאני צריך משקפי קריאה, כשבשיעורים הייתי עושה ככה 20 פעם בשיעור. אז הם האמינו שאחרי גיל 40 זה רק שומר על העיניים, אבל זה לא יכול לחזק את הראייה. וכך אנחנו מוצאים... אני אמשיך, יש פה עוד כמה דברים שהוא מדבר, הם ראו את זה כחומר חיטוי, אני מסביר איך זה חיטה, מרחיב את נימי הדם בעיניים, עוצר שטפי דם, מגליד פצעים, כלומר הם ראו בזה הרבה הרבה סגולות רפואיות, וככה הם היו, אפשר למצוא גם במקורות חז"ל, מצד אחד מדברים על כחילת העין בהקשר של קוסמטיקה, שזה בעיקר כמובן לנשים, ואנחנו גם מוצאים את זה בהקשר של בריאות, וזה נמצא בלא מעט סוגיות, כולל הסוגיה שלנו. מי שרוצה להבין קצת את מי ששומעים פה קצת יותר בכימיה ממני, ממה היה מורכב החומר שבו היו כוכלים את העיניים, אז הם היו מכינים את זה מאבקה חולית, שהפיקו אותה מקטישה של אבן שנקראת ג'לנה, שיש שם מינרל כבישי, שעשוי מאופרת וגופרית וצבעו אפור. כסוף עם ברק בתחתי. והחומר הזה, כאשר הוא שמים אותו במגע עם הדמעות בעין, הוא המתרטב, אז הוא היה יוצר בסיס של אופרת ומימן גופרית, שהיו מתפרקים באיטיות למים, וככה זה היה מרפא קצת את העין. וכפי ש... סליחה?
זה המורק חיידקים.
יפה. יש לנו פה נוירולוג, רופא שיניים, אבל הם מבינים יותר ממני, אז זה טוב. כן, קלינאי תקשורת, ולא עיניים, הכל כמעט לעיניים, כן, אוקיי. בכל מקרה, זה קצת הרקע על כחילת העין. כפי שראינו, כשזה פיקוח נפש, זה ודאי מותר, בין בשבת ובין ביום טוב. השאלה שמתעוררת כאן בסוגייתנו זה, כאשר זה לא פיקוח נפש, זה לתועלת העין, אבל לא פיקוח נפש, אז כאמור, בשבוע שעבר עסקנו... והשאלה, האם זה יכול להיות מותר ביום טוב מצד שהוא נכלל בגדרי אוכל נפש, למרות שהוא יהיה אסור בשבת. ועכשיו אנחנו עוסקים באפשרות אחרת, שטיפה נרחיב בת העירייה, אומרת הגמרא, זה שלוש שורות מלמטה, לא סליחה, קצת לפני, זה בשורות, כשהשורות הן מתחילות להתרחב, זו שורה הצרה האחרונה. המאמר, שרי למקחל אינה מנוכרי בשבתה. הוא התיר שגוי יקחול את העין, ועכשיו אנחנו עזבנו את יום טוב, אנחנו לא עסוקים בשאלה של אוכל נפש. עכשיו אנחנו עסוקים בשאלת אמירה לנוכרי בשבת, וכאן אומרת הגמרא, איקא דאמרי, לא שהמאמר התיר, אלא המאמר גופי כחל אינה מנוכרי בשבתה. כן, וכאן מביאה הגמרא דו-שיח בין המאמר ורבשי. אמר לרבשי למאמר, מה דעתך? כלומר, למה התארת אמירה לעקום? הרי אמירה לעקום מנוכרי זה שבות, זה הדבר שהוא אסור בשבת. אני אומר במאמר מוסגר, השאלה שאני מקבל לא מעט בשבתות זה בהקשר של אמירה לנוכרי, מישהו שקופץ לו החשמל וכל מיני נסיבות כאלה. משום מה בארץ הרבה אנשים חושבים שזה מותר, רק צריך למצוא את הנוכרי, אבל צריך לדעת שזה רק מותר בנסיבות מסוימות, שחלק מלמד היום, זה לא אוטומטית מישהו יש לו בעיה בבית שיביא גוי, אלא זה רק מותר בנסיבות מאוד מסוימות, ובואו נראה, סוגייתנו נותנת אחד מהיסודות האלה. כמו היסוד, וזה אומרת הגמרא, אמר לי רבשי, למאמר מי דעתיך, דאמר אולה ברי דרב אילאי, כל צורכי חולה עושים על ידי נוכרי בשבת, אחד מהדברים שבהם מותר על ידי נוכרי, זה צורכי חולה. וכאמור, מדובר בחולה שזה לא פיקוח נפש. אם זה פיקוח נפש, שיהודי יעשה את זה. ויש גם דעת הרמב״ם, חובה לקחת יהודי אז ולא ללכת לגוי. יש כאלה שגם אז יחפשו, אבל הרמב״ם כותב במשנה תורה שחובה לקחת יהודי להראות שזה מצווה של הצלת נפשות. זה נעשה על ידי גדולי ישראל, ככה כותב הרמב״ם. אז הוא אומר לו, אמר רב אמנונה, כל דבר שאין בו סכנה, אומר לנוכרי ועושה. אז זה מה שחשבת. עכשיו כאן נמצא אחד מהיתרים החשובים שאמירה לנוכרי, זה במקום חולי. כאשר יש חולה שאין בו סכנה, השאלה היא מה נקרא חולי. וכאן יש פתח להרחיב את זה, זה לאו דווקא מישהו שהיה הולך לקופת חולים, לוקח תור אצלך, כן? אלא זה יכול בהחלט גם להיות אדם שנמצא במצוקה פיזית, גם אם הוא לא הולכים על זה לרופא. כלומר, אנחנו צריכים להשתחרר מהתפיסה של מחלה, הכוונה לבדיקת הגרון ולקחת תרופה. ככה למשל מופיע בראשוני אשכנז, וזה נפסק להלכה בשולחן ערוך, שהכל חולים אצל הצינה. אם אדם נמצא ביום חורפי וקר, ונאמר קפץ לו הפיוז, והוא היות הרבה מאוד אנשים היום מחממים באמצעי חימום על החשמל, אז אם זה יום קר מאוד, אז במיוחד אם יש בבית תינוק או אדם שרגיש לקור, נאמר אדם גם מבוגר יותר, שזה לא טוב לבריאות שלו, שקר לו ולא טוב, מספיק שיתבס ולר, אז מותר אמירה לנוכרי בנסיבות האלה. יש שאומרים גם הפוך, בחום, כלומר אם יש מישהו שחום בלתי נסבל, אז גם כן, זה דבר שגורם לצער הגוף. לא מזמן הייתה לי שאלה בשבת, בא אליי מישהו, שקפץ למפיוז, זה היום של השלגים והברד, אז אמרתי לו, תראה, שלג, ברד, כאילו, זה כל חולים אצל צילה, הוא אמר לי רק ביחד, לא הפענו בכלל את המזגן. כלומר, גם אם היה חשמל, הוא לא היה מחמם בכלל החימום. אז לא יכולתי להתיר לו על סמך הדבר הזה, כן? אבל טוב, חשבנו יחד, מצאנו משהו אחר שהיה אפשר לעזור לו, אבל צריך לדעת שלחולה מותר, הכל חולים אצל צינה, אבל סתם ככה, כן, אוכל חם בשבת, זה לא סיבה, או כי אין אור, זה לא מתיר אמירה לנוכרי. היתר שני, אני כבר אשלים את התמונה, זה במקום מצווה, יש דעות. הגמרא אומרת שאם אפשר לגאול קרקע בארץ ישראל בשבת, הגוי מוכן למכור לך אותה בשבת, אז מותר לומר לנוכרי לכתוב את השטר בשבת, עורך דין שאיננו יהודי, שיעשה לך את החוזה. יש מחלוקת ראשונים, בעל האיתור אומר, אם מותר בשביל מצווה קלה כמו יישוב ארץ ישראל, אז מותר לכל המצוות, במקום מצווה מותר אמירה לנוכרי. הרמב"ן, לא תתפלו לשמוע, אומר, בשביל ארץ ישראל, שזו מצווה כל כך חשובה, התירו ולא התירו בשביל מצוות, לדעת הרמב"ן אין יותר. בכל מקרה, כאן אנחנו נמצאים במצב ברור של חולי, זה כחילת העין שנעשית למטרות רפואיות, הוא אומר לו, זה מה שחשבת, אז הוא אומר לו, זה לא תופס בכחילת העין, מדוע? אז הוא אומר לו ככה, הני מילי, היכה זה לא מסייע בעדי, אבל מר כמסייע בעדי, וכאמיץ הוא פתח. כן, כידוע, כששמים טיפות עיניים, אז החולה פותח את העיניים, אבל אחרי שהוא שם את הטיפה, אז אומרים לו, קצת למצמת, או הוא פותח, סוגר, אז בעצם אתה חושב שהגוי עושה את זה, אבל האמת היא שאתה עוזר לו, כי בלעדיך הוא לא היה שם לך את הטיפות עיניים בצורה טובה, ועל כן הוא אמר לו, הדבר הזה אסור. כלומר, אם אתה יהיה מותר אמירה לאקום במקום חולי, בוא ניקח את הדוגמה של הכל חולים אצל צינה, הגוי הולך, מרים את הפיוז, אני לא עושה כלום. אבל כאן, היות ואתה מסייע לו, אז לכן הדבר הזה אמור להיות אסור, ועל זה הוא ענה לו, אני קורא, אמר לי, איקה רבי דקאי כבטח, כלומר, אתה לא הראשון ששואל אותי את השאלה הזאת, כבר רבי שאל אותי, ושן ילי, מסייע אין בו ממש. כן? התשובה היא שאין ממש בסיוע הזה. עכשיו מה שאני רק אשלים קודם, לפני שניכנס קצת לעובי הקורא למסייע, זה עוד רגע על הרפואה בשבת, כי יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת סביב זה, מה בדיוק מותר לחולה שאין בו סכנה, רק נשלים קצת את התמונה, כאן כפי שראינו מתירים אמירה לנוכרי, במקום סכנה, עם הגדרה רחבה של, סליחה, במקום חולי, של חולי, הרמב״ם, בהלכות שבת פרק ב', שזה הפרק שעוסק בפיקוח נפש. הוא שם אותו ממש בהתחלת הלכות שבת. ובהלכה י' הרמב״ם כותב כך, חולה שאין בו סכנה, עושים לו כל צרכיו על ידי נוכרי. כיצד? אומרים לנוכרי לעשות לו, והוא עושה לבשל לו ולאפות, ולהביא רפואה מרשות לרשות וכיוצא באלו. אומר, הדוגמאות של הרמב״ם הוא שהגוי עושה ממש מלאכות גמורות, בישול, אפייה והוצאה מרשות לרשות. וכן, כוחל עיניו, זה סוגייתנו, מן הנוכרי בשבת, אף על פי שאין שם סכנה, ואם היו צריכים לדברים שאין בהם מלאכה, עושים אותן אפילו ישראל. לפיכך, מעלים אוזניים בשבת, לא בדיוק יודע למה הכוונה שנפלו לו האוזניים, ומעלים אנקלי ומחזירים את השבר, מישהו שכנראה יצא לו המפרק ורוצים להחזיר, אז כאן היות ואין מלאכה, וכל כך יוצא בזה מותר. זה אלו דברי הרמב״ם, שבעצם מה אנחנו רואים? שברישה הוא רק מתיר על ידי נוכרי, ואילו בסיפה הוא מתיר גם על ידי יהודי. מה מבדיל בין הרישה לבין הסיפה? ברישה מדובר לכאורה ב... לבשל, לאפות וכולי, וכוחל, ואילו בסייפה על מה מדובר? על מעלים אוזניים וכולי. אבל כאן עולה השאלה הפשוטה ששאלו אותה מגיד משנה וכסף משנה, ויש פה דיון מאוד רחב, אני רק אתמצאת אותו. הרי גם רפואה בשבת הוא איסור דרבנן, וגם אמירה לנוכרי הוא איסור דרבנן, נכון? שמה אומר הרמב״ם? שאני מתיר ל... על ידי האמירה לנוכרי, לבשל, לאפות ולהביא רפואה מרשות לרשות. אני מבין למה אני לא מתיר את זה לישראל, כי זה מלאכה דאורייתא. אבל אז הוא כותב, וכן כוחל עיניו. עכשיו, כוחל עיניו, האם זה אסור מדאורייתא או מדרבנן? מה מקור האיסור של לכחול עיניים? אז זה צריך לדעת שכחילת העיניים, הרמב״ם בחוד שבת בעצמו, במקום אחר, כותב שהוא רק אסור מדרבנן. ככה הוא כותב. אני אקריא את זה, ובפרק כף א', בהלכה, לא, זה לא בכף א', סליחה, זה בכף ג' נדמה לי. הנה, כן, בפרק כף ג', בהלכה י' ב', רק שנייה. טוב, אני לא מוצא את זה.
הוא כותב מה זה אולי רמב״ם הלכות שבת, פרק ב',
י'. שם אני נמצא, אבל יש לך עוד הפניה? אני מחפש את המקום שהוא מסביר למה אסור...
פרק ב'?
אני נמצא בפרק ב', אבל אני מחפש עכשיו את המקום שהוא מסביר... אי, כן, מצאתי, זה פרק כף ג', הלכה י' ב'. כותב מאבות מלאכות, לפיכך אסור לכחול בפוך וכיוצא בו בשבת, לפני שהוא כחותב. עכשיו כאן צריך להבין את דעת המבנה של הרמב״ם. זה מבנה דרך אגב לא כל כך פשוט. הרמב״ם תחת להביא כל מלאכה ולכתוב את הדאורייתות שלה, את האבות, תולדות ואז את הדרבנן. הוא הפריד הפרדה ספרותית בין הדאורייתא לדרבנן. בפרקים ז', ח', ט', י', הוא מביא את הדאורייתא, ואז בפרקים אלה, כ"א, כ"ב, כ"ג, הוא מביא את הדרבנן. כמו זה, חטיבה שלמה של דרבנן, החטיבה הזאת, זה מאוד מבלבל. אני אומר לכם, מניסיון, מי שבאמת רמב״ם, חוד שבת, נגיד, הוא רוצה לדעת את כל מלאכת כותב, הוא לא ימצא אותה במקום אחד. זה גם לא מתאים לכאורה לרמב״ם. צריך להבין למה הוא עשה ככה. כי הוא צריך לעיין בדורייתא, ואז לדלג לדרבנן, כבר הרשב"א במקום אחד כותב שהרמב"ם משמיט הלכה, והוא לא השמיט אותה, פשוט בגלל המבנה הזה, הרשב"א לא שם לב שהוא שם אותו אחרי זה 10 פרקים. אז, אבל כאן אנחנו נציין בדרבנן, כלומר כתיבה, כלומר לכחול את העיניים, סליחה, זה רק יסוד דרבנן, זה שבות. זה לא מלאכת כותב, זה לא בפרק ח', זה בפרק כ"ג. כותב מאבות מלאכות, לפיכך אסור לכחול בפוך וכיוצא בו בשבת מפני שהוא כחותב. זה אסור מדרבנן כי הוא נראה ככתיבה. כי אתה לוקח צבע וצובע משהו, כן? אבל אם כך הדבר, שזה אסור רק מדרבנן, אז מה בעצם אני רואה? שאם כחילת העיניים שאסורה מדרבנן היא מותרת רק על ידי אמירה לנוכרי, אז כאן... אנחנו אומרים, אם צריכים לדברים שאין בהם מלאכה, עושה אותם אפילו ישראל, למרות שהוא עובר על האיסור של רפואה. כלומר, מה בדיוק הגדר של המותר או האסור? שאלה הזאת העלה, מגיד משנה. פה אני מדבר עכשיו מה מותר לישראל. והוא רוצה להציע הבחנה, שהאמת מאוד קשה להבין איך הוא קורא את זה בתוך הרמב״ם, אבל הוא רוצה להבחין בין סכנה לכל הגוף, לבין סכנה לאיבר אחד. אני קורא לך את לשון המגיד משנה, אוקיי? אתה תבין את הבעיה, אוקיי? כותב המגיד משנה, אני קורא. רק שנייה. כן, גם אמירה לאקום היא שבות, נכון? אז יצא ככה, ברי שאני מתיר שבות, ובסייפה אני אומר מותר רק אם... אם אין שבות, אני מסביר את הבעיה. מתברר מהרישה שהתרתי אמירה לעקום. אמירה לעקום זה אסור בשבת. אני חוזר על מה שהערתי קודם. זה אסור. אז יוצא שהתרתי לישראל שבות רבנן במקום חולי. אז למה בסיפה הוא כותב שמותר רק אם זה בלי מלאכה בכלל? כמו שהתרתי אמירה לעקום, שאני אתיר לך עוד שבותים. כלומר, ברגע שהתרתי אמירה לעקום, לכאורה מה הייתי צריך לומר? ששבות, שיתירו שבותים בשביל חולה שאין בו סכנה. אבל מה אני רואה ברמב״ם? שלא, שבות אמירה לנוכרי התירו, אבל לעומת זאת, לא התירו לך לכחול, למרות שלכחול זה גם שבות. רק התירו לך לומר לגול לכחול. ובסייפה מה הוא אומר? מותר לך אם אין שום מלאכה. אבל אני מבולבל, כי בסייפה הוא כותב, רק פעולות שהן מותרות לגמרי מותר לך לעשות. אבל, רגע, אם התרתי אמירה לגוי, אז כנראה אני כן מתיר משהו. אז למה אני מתיר אמירה לגוי, ואני לא מתיר לכחול? כלומר, למה אני אוסר לכחול? משהו פה לא מסתדר בדיוק ברצף של... כלומר, אני צריך לייצר פה איזושהי הבחנה, זה מה שאני צריך לייצר. ולמה לכחול את האוג יפה? אז בוא אני אשאל אותך עוד פעם. אני מקבל, אבל בוא אני חוזר לשאלה. אמירה לעקום, התירו לי למרות שזה שבות? למה לא התירו לי לכחול? גם לכחול זה שבות. אז כנראה יש חילוק בין אמירה לעקום לבין לכחול, אבל מה החילוק? זאת השאלה. אז כאן אני ממש מתמצא את העזרה, כן, בבקשה. הלכת לאיבוד, בסדר. כן, אבל יוצא ככה, לא גזרו על אמירה לנוכרי, אבל כן גזרו לא לכחול תיים. כלומר, יש כנראה משהו שמבחין בין אמירה לנוכרי לבין מה שמבחין. כן. אני שומע, בקצרה אני אגיד ככה, יש המגיד משנה והכסף משנה מציעים שתי הבחנות שונות. המגיד משנה מבחין בין חולי לכל הגוף לבין חולי לאיבר אחד. וכך הוא טוען ש... התירו אמירה לעקום, כלומר התירו שבות, בכל שבות לדעתו, לא רק אמירה לעקום. אם יש לך איזו חולשה כוללת, לעומת זאת, כוחל עיניו, מה הסיבה שלא התירו לך לכחול? כי זה רק לאיבר אחד. וזו ההבחנה שהוא רוצה להציע, בין איבר אחד לנו, הזכרתי את זה בשבוע שעבר, ההבחנה הזאת זרה לנו, כי אנחנו היום יודעים שאין דבר כזה כמעט לבודד דבר אחד משאר הגוף, בגלל זיהומים וכו', כן? כלומר, בגלל מערכת... אבל הם כאילו, מבחינתם, איבר אחד זה לא סכנה. הוא כאילו מבודד. אז הוא, זה אתה פחות חולה, כן? כן, בבקשה.
אבל הוא מתיר אמירה למחיר?
הוא מתיר אמירה...
אז זה לא עונה על השאלה שאתה שם.
זה נכון.
זה שתי שאלות נפרדות.
אתה צודק, בוא אני אקריא לך את מה שהוא אומר. בסדר? הוא אומר ככה. בבית יש לי מהדורה אחרת, אני לא רגיל למהדורה הזאת, אבל שנייה... כן, הוא כותב ככה, נתבהר לך בדברי רבינו, שכל שבות מותר בחולי שאין בו סכנה, כיוון שהוא חולי כולל כל הגוף. בין שבות האמירה לנוכרי, בין שבות הנעשה על ידי ישראל. אז הוא באמת לא מבדיל בין אמירה לנוכרי, לבין שבות אחרת, בתנאי שזה מה שהוא קורא, חולי כולל כל הגוף. אבל הוא ממשיך, והוא אומר, וזהו שלא התירו, אבל באיבר אחד, כיוון שאין בו סכנה, לא הותר לישראל אפילו שבות גמור, וזהו שלא התירו לכחול אלא מן הנוכרי, אף על פי שאין בכוחל אלא משום שבות, כנזכר, פרק כלל גדול, אבל מלאכה גמורה בישראל לא הותרה אפילו בסכנת איבר אחד, אלא בסכנת נפשות. אבל זו ההבחנה שהוא יוצר, הכסף משנה חולק על זה, הכסף משנה אומר שקשה לו להבין את ההבחנה הזאת, הוא רוצה לייצר הבחנה שונה בין שני סוגי שבות. הוא עושה פה הבחנה מאוד חשובה, שגם מבחינה למדנית זה קל להסביר את זה. כסף יש לו אומר, שאני מסתכל על איסורי דרבנן של שבת, לעתים הם הרחבה של מלאכה דאורייתא, ולעתים הם גזירות דרבנן שעומדות בפני עצמם. הם לא אומרות, הפעולה הזאת דומה למלאכה דאורייתא. לחכמים גוזרים כל מיני גזירות. מה שהוא מביא פה את ההבחנה הזאת, זה, הוא אומר, כוחל, אני חוזר לשון הרמב״ם שקראנו קודם, בפרק כ"ג, הוא כמו כותב. כותב עם מלאכה דאורייתא. עכשיו, לכחול עין, מדאורייתא לא נקרא כתיבה. מה נאמר? מדרבנן הגדירו שגם כחילת העין מוגדרת כפעולת כתיבה. אז פעולה כזאת לא מתירים לישראל כשאין פיקוח נפש, גם אם יש חולה שאין בו סכנה. לעומת, אמירה לגוי זה לא הרחבה של מלאכה דאורייתא. זה לא שמדרבנן מגדירים שאתה עושה פה כאילו משהו שנראה כמו אחד מלמדת מלאכות. יש גזירה נפרדת שחכמים גזרו שאתה אסור לך לומר לגוי. אז במקום סכנה התירו את זה, ולכן התירו את זה לגמרי. אבל לדעתו הקו עובר לא בין כל הגוף לאיבר אחד, אלא הקו עובר בין שבות שהוא גזירה דרבנן בפני עצמה, לבין פעולה שהיא שבות שהיא הרחבה של דאורייתא. יש הבחנה שלישית, ובזה נסיים ונחזור, נעבור למסייע, שמופיע באור שמח, ומיר שמחה כהן מדווינסק, שהציע הבחנה למדנית קרובה לזה של הכסף משנה, אבל קצת שונה. כן, הוא כותב כך, אני קורא דבריו על ההלכה הזאת, הנה דברי רבינו נראים כסותרים, שהרי הכוחל אינו אלא שבות, ואפילו אחי לא שרי על ידי עקום, הישראל בעצמו אסור. והרב המגיד פירש לחלק בין חולי המתפשט בגוף לחולי באיבר אחד, ואין זה נזכר כלל בדברי רבינו, הוא לא מוכן לקבל את ההבחנה הזאת, ולכן הוא אומר כך, ונראה דעת רבינו, דמלאכת שבות שאין המלאכה נמצאת, אלא כשהיא מתייחסת לחולי שאין בו סכנה. כמו להחזיר השבר, וכן מעלים מונקלי ואוזניים וכיוצא בזה, שכל מקום שמלאכה זו נעשית, הרי בשביל חולה שאין בו סכנה, זה פעולה רפואית, שעושים אותה רק במרפאות, לא עושים אותה בבתים. זה לא פעולה שיכולה לעשות בנסיבות שונות, אלא היא נעשית תמיד, העלאת אוזניים, לא מעלים שבר לבן אדם שאין לו שבר, כן? וכן הוא אומר, פעולות כאלה שהן באופן מובהק פעולות רפואיות, כן, אז הוא אומר, לאח ישר יאף על ידי ישראל. זאת אומרת, לא גזרו את הגזרה של רפואה במצב שיש חולי. אבל הוא אומר, מה שאין כן, בכוחל עיניו, הרי אמרנו קודם, לפעמים האדם כוחל את עיניו לא למטרות רפואיות, אלא למטרות קוסמטיות, ליופי. ולכן הוא אומר, פעולת הכחילה היא לא פעולה שמוגדרת תמיד כפעולת רפואה, אז חכמים לא רצו להתיר לעשות אותה, כי אדם רואה מישהו כוחל, הוא כבר לא יודע אם הוא כוחל בשביל רפואה או לא בשביל רפואה, אז אמרו שיהודי לא יתעסק עם הפעולה הזאת, כי ניתנת להתפרש בשני פנים. אנחנו נסתפק בזה. אני רק אסיים את היחידה הזאת, שיצא לי ממש לפני איזה שבועיים לדבר עם ההורים שלי על קוסמטיקה בשבת, ויש כולה גדולה מאוד של סבי הרב סולובייצ'יק, אולי שמו מזה פה חלק, שהיה מתיר לשים ליפסטיק בשבת. זה ממש כוחל, כי לכאורה רק לא על העיניים, אלא על השפתיים. ואמרו לי שני ההורים, שניהם הכירו את זה כל אחד מהזווית, שלו, שלה, אמא ואבא, אמרו שהסבתא שלי עליה השלום, שהיום היה היורצייט שלה, שכנעה את הרב, את בעלה, שאישה שהולכת בלי ליפסטיק, זה כמו פיקוח נפש. היא פשוט כאילו יוצאת ערומה לרחוב. כאילו היא מרגישה שהיא לא יכולה לצאת מהבית, והוא התיר את זה. זה כולה גדולה, זאת האמת. אז אני, אז בסוף גם כחילת, גם כוחל הופך לפיקוח נפש, בסדר? אז אני סוגר בזה את העניין הזה שעלה פה דרך אגב בסוגיה. זה עניין מאוד חשוב, כלומר, הגדרים של מה מותר לעשות במקום חולי שאין בו סכנה. כן, בבקשה.
אנחנו אומרים לגבי לקחת תרופות, שזה רק מותר למצב של חולי כל הגוף. אם אני מבין לך. אז זאת כמו המגנישנה, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על תרופות, זה גם מדבר.
לא, אנחנו מדברים פה על משהו אחר.
נכון.
ההגדרה שאני זוכר, ואני מוכן לבדוק את זה שוב פעם, לראות אם זה מתאים, אומרים ככה, מי שבריא זה לא תרופה, מי שחולה מותר לקחת תרופה, למי אסור לקחת תרופה בשבת? מישהו שבמצב שהוא כרגע עדיין הולך על רגליו, הוא עוד לא נפל למשכב, אבל הוא רוצה לקחת הכדור, נגיד את האספירין, הוא רוצה לקחת כדי שהוא לא יצטרך לשכב. כן, אנחנו מכירים את זה, הרבה אנשים ככה נמצאים על הקצה שהם כמעט חולים, והם רוצים, הם חושבים שהם לא יוכלו לעבודה יום אחד, לא יודע מה יקרה, כן? ואז במצב הזה שאתה עדיין הולך על רגליך ועוד לא חלית, אז פה אסור לקחת את התרופה בשבת. עכשיו, האם זה חופף למגיד משנה, אם זה כל הגוף או איבר אחד? אני לא, לפי מיטב זיכרוני לא.
אבל אני אגיד שיש לך כאב ראש, או חום, כמו שאמרת מקודם, או קור, אבל כאב ראש, אתה לא צריך להיות במיטה, אבל זה מאוד לצייץ.
אבל זה לא בגלל שזה איבר אחד, זה בגלל שאתה עדיין לא חולה. אתה, נגיד, אני חושב ששם ההגדרה קצת שונה. לא בגלל שזה איבר אחד מול כל הגוף, אלא כי אתה עדיין מהלך על רגליך. אתה בדיוק יצא במצב ביניים.
אז אני לא חולה שאין לו סכנה, אני בכלל לא...
אתה עוד לא מוגדר כחולה. אתה עדיין הולך לעבודה. אתה ודאי זוכר מצבים כאלה מחייך, לא? אתה כבר קם בבוקר, אין לך כוח, אבל מה, אתה לא מספיק חולה, מה לעשות, כן? אז אתה, יש אנשים שהתה והקפה מתחזקים אותם, יש כאלה שזה כדור, כן? מכירים את זה, כן? שם זה נמצא, אני לא בטוח שזה חופף למה שיש כאן. אוקיי.
אני יכול לחשוב, אין לך סקרה, חושבתי תמיד שזה קוסט, ככה קל. אפילו חופף, שיש בגרנול, למשל, דבר כזה שלא... אבל עכשיו, אתה יכול לחשוב שאתה עכשיו בברנר, זה ממש חולה.
כן, אתה ממש חולה, ועכשיו השאלה היא, האם מותר לישראל לעבור על שבותים? זאת השאלה. כלומר, האם מותר לי... אז מה הרי, אם מותר לו לומר לגוי, אסור לו לכחול.
יש לו חום גבוה עם כאבי ראש,
בוודאי. לא יודע, לעניות דעתי, אם יש לו חום גבוה, הוא אמור לשכב, לא יודע. אם יש לו חום גבוה, אמור לשכב. עוד משהו מהסבא והסבתא שהזכרתי קודם, כשהסבא לא היה מרגיש טוב, היה הוא נורא רוצה להגיד את השיעור, אז הסבתא הייתה אומרת לו, תשכב, תנוח, תברי, ידעו את הסוגיה בעוד שבוע. לא נורא. אם אני יכול להגיד על עולם התורה או רבנות, זה לא דחוף. כן? אז לא ידעו היום את ביצה דף חבית, ידעו בעוד שבוע. כן? לא נורא, נכון? אז, אבל כולנו רוצים לחשוב שזה דחוף, שלא אנחנו, לא יכול להיות, אני לא הסתדרו בלעדיי, כולם, כך, אחרת אנחנו לא היינו חיים, כי כל אחד רוצה לחשוב שצריך אותו, כן? אבל לדעתי, אם יש חום גבוה, אתה חולה. זה שאתה מחליט ללכת על רגליך, כי אתה מסרב להיכנע למה שהגוף שלך אומר לך, אבל זה לא שאתה בריא. איך נדמה לי? אבל יש מצב לפני כן. אתה נותן פתקים למקום עבודה רק עם בן אדם, באיזה מצב? בוא תלמד אותנו. מי שרוצה, אני יודע. אני כבר ביקשתי כמה פעמים וקיבלתי, כן? אבל זה בגלל שנגיד הילדה אומרת, היא לא מרגישה טוב, כן? ואז אתה בא לרופא, כן? וגם זה סוג, ואתה מבין שלא מתחשק ללכת לבית ספר, אבל זה גם סוג של חולי, נכון? כלומר, גם חולי הנפש. טוב, בסדר. אנחנו לא נגלה את זה, בסדר? אוקיי, עכשיו בואו נדבר ברשותכם, בואו נעבור לנושא המסייע, שיש פה נושא... אז בואי לא ניגרר לכוח, אבל בקצרה אני אומר ככה. אם הגוי בא מעצמו ועושה את זה, ולא אומרים לו בשבת, אז אין איסור של אמירה לנוכרי. ולכן הרבה אוהבים להשתמש בפטנט, שלא אומרים לגוי, אלא רומזים לו, כן? דיינו, לא אומרים, תדליק את האור, אלא אומרים, וואי, איזה חושך פה, כמה... יש הרבה שעושים, אבל צריך לדעת, וזה, אני אומר פעם אחרת, ניכנס לגדרים, שחוץ מ... האיסור אמירה לגוי, יש גם איסור להנות ממלאכה שגוי עושה בשבת. ולכן, גם אם לא הייתה אמירה לעקור, אם גוי עושה מלאכה בשבת, במצבים מסוימים אסור להנות מזה. אז צריך לבדוק את הגדרים שם. בסדר, מה יש שני דינים באיסור אמירה לנוכרי? אחד זה לומר לו, והשני זה להנות מהפעולה. אם יהיה מצב שזה לא כלול באיסור ההנאה, אבל גם לא אמרת, אז יהיה מותר. בסדר? אז בואו נעבור לנושא המסייע. פה הגמרא נוגעת בנושא... שבעצם מה היא אומרת? כשהגוי כוחל את העין ואני מאמץ, בעצם מי כוחל את העין? הוא ולא אני, למרות שאני עוזר לו. בא רשי פה על אתר ואומר, האמת היא שהנושא הזה נדון בסוגיה נוספת במסכת שבת. רשי האחרון בחבית עמוד א' אומר, מסייע אין בו ממש, מי שאינו עושה מלאכה ממש אלא מסייע מעט כי היי, ובלב הוא מתעבדה. בכל מקרה זה היה קורה גם בלעדיך. אין בו ממש, ואחי אמר במסכת שבת, במצניע, כבי זה יכול וזה אינו יכול, יכול חיה ושאינו יכול פטור, ואף אגב כמסייע בעדי, מסייע אין בו ממש. כן, שם ממש מופיע בגמרא בשבת אותה לשון, ושם ההקשר הוא דין שניים שעשאוה. אני מניח שהנושא קצת מוכר, ראינו, האם כששעה ששניים עושים מלאכה בשבת יחד. אז שם הגמרא אומרת את ההבחנה הבאה. אם זה מצב של זה אינו יכול וזה אינו יכול, אז הם חייבים. נגיד, רוצים להוציא מסע בשבת, לסחוב פסנתר, לא יודע, כן? מוציאים אותו מרשות לרשות במקום שאין עירוב, ואף אחד לא יכול לבדו לקחת אותו, ובמצב הזה שניהם חייבים, כי שניהם שותפים לעשיית מלאכה בשבת. לעומת זאת, אם יש מצב של זה יכול וזה יכול, כל אחד היה יכול לבד. עכשיו עולה השאלה המעניינת, על מי אני מגלגל את המלאכה? אז כל אחד מהם בעצם, גם אם השני לא היה, אז אם אני אומר כל אחד מגלגל על השני, והשניהם פטורים, אם אני אומר, לא, כל אחד מהם עשה, או אחד מהם, וזה מחלוקת בגמרא שם, והמקרה השלישי זה יכול וזה אינו יכול. ועל זה הגמרא שם אומרת, וזה מה שרש"י מצטט, שמי שיכול חייב, מי שאינו יכול פטור, אי הוא גם היה שותף למלאכה, התשובה היא מסייע אין בו ממש, אומר רש"י, העיקרון של סוגייתנו רוכב על העיקרון של הסוגיה במסכת שבת. יש רק בעיה אחת ברש"י הזה, שיש מקום שלישי בש"ס, שם הגמרא דנה ממש בשאלה, האם מסייע יש בו ממש, ושמה לכאורה עולה ההפך משתי הסוגיות בשבת או בביצה, ורש"י לא מזכיר אותו. ומה הכוונה? זה גמרא במכות. מי שיש לו דפים מפעם, אז שמתי את הגמרא במכות, ומה אני כבר לא זוכר באיזה חבילה, 12, לא זוכר בדיוק, אבל זה שורה 64, שמה הגמרא אומרת כך, אני מקריא, גמרא במכות, חף עמוד ב', תני תנא קמי דרב חיסדא, אחד המקיט ואחד הניקף לוקה. פה יש לנו מקרה מאוד מעניין שדומה באמת לטיפות עיניים. קשה לאנשים לשים טיפות עיניים לעצמם, מישהו אחר שם. תספורת. כולם הבן שלי, אחד מהם פעם מסתפר מול הראי לבד עם המכונות האלה היום. ובדרך כלל בן אדם הולך לספר. אז, עכשיו, חלילה, אדם עושה הקפת הראש, עובר על האיסור. אז מי עשה את הפעולה? הספר. לעומת זאת, את הראש של מי הקיפו? של העניקה, מי חייב, מי לוקה, מי שמספר או מי שזה הראש שלו. בנושא הזה הגמרא אומרת, כאן אני קורא, אחד המקיף ואחד העניקה אף לוקה. וזה רב חיסדה התפלא על הברייתא הזאת. למה? אמר לי, מאן דאכיל תמרי ברביל הלקה, כלומר, איך יכול ללכוד בן אדם שלא עשה שום דבר? כלומר, הספר עשה בפעולה, אבל... מה עשה הוא שישב על הכיסא של הספר, ישב ולא הזיז את הראש, בדרך כלל אומרים לך לא הזיז את הראש, לא עשה כלום, כן? אז על זה אומרת הגמרא, מני רב יהודאי דאמר לאו שאין בו מעשה לוקים עליו. דיינו, רב יהודה יש לנו מחלוקת, האם לאו כדי ללקוט, האם צריך לעשות מעשה? והברייתא הזאת כשיטת רבי יהודה, שגם אם לא עשית שום מעשה אתה לוקה, ולכן הניקף, למרות שהוא לא זז בכיסא, עדיין אפשר לחייב אותו מלכות. רבא אמר במקיף לעצמו, הבן שלי עומד מול הראי ודברי הכל, רבשי אמר במסייע ודברי הכל, היינו הספר אומר לו תזיז את הראש וזהו, סייע קצת לספר, אז יש בו מעשה. עכשיו יש מחלוקת, אז קודם כל הגמרא אומרת במפורש שהוא מסייע, אז מה דינו? שהוא לוקה, נכון? אז לכאורה, יש סתירה בין סוגיית שבת צדיק ג' וביצה חב ב' שאומרת מסייע אין בו ממש, לבין סוגיית מכות שאומרת שבמסייע אז אני כף לוקה. אז רק אני, לפני שאני אעשה, סליחה, כן, מה אתה אומר? יפה מאוד, אני רק אומר, רק לפני שנעמוד על היחס בין הסוגיות ש... האחרונים בשולחן ערוך דנו בה, לא ידעו שזה כבר נדון על ידי הריטב"א במכות. כנראה הריטב"א במכות לא עמד לנגד עיניהם. כן, במאמר מוסגר, אנחנו היום מוצפים בכל הספרים, מכל טוב, אבל צריך לדעת, זה לא תמיד היה ככה. וחידושי הריטב"א לא נפוצו בכל מקום, הרשב"א היה יותר נפוץ, וגדולי עולם לא הכירו, לא... זה נתפס לפי מיטב ידיעתי רק במאה ה-18, אז חכמים שחרו במאה ה-17, מיד נראה אותם, לא הכירו את חידושי הריטב"א, ומדעתם הם אמרו דברים די דומים. בכל מקרה, נעק העיר שבנושא של ניקף, יש מחלוקת בין הראשונים, האם הניקף באמת כלול מראש בלב של הקפת הראש, או האם מראש הלב פונה רק לספר. הנושא הזה הוא כנראה מחלוקת בין הרמב"ם והרייבד, בהלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, שם אני מדגיש שבחוקות הגויים, כי ההלכה הזאת נמצאת בחלק שנקרא חוקות הגויים. בפרק י"ב הרמב״ם מביא את איסור הקפת הראש, והלכה א' הרמב״ם כותב, אין מגלחין פעתי הראש כמו שהיו עושים עובדי עבודה זרה וכמריהן. הרי נקראו גלחם. למה קוראים לכם גלח? כי הכמרים היו יפה, וגם עובדי עבודה זרה כבר ככה, שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם, וחייב על כל פאה ופאה, לפיכך המגלח שני צדעיו אפילו בבת אחת והתראה אחת לוקה שתיים, אחד המגלח הפאות בלבד ומניח שר הראש, ואחד המגלח כל הראש כאחד, הועיל וגילח הפאות לוקה. אומר הרמב״ם, במה דברים אמורים? באיש המגלח, דיינו הספר, זה שמגלח, אבל האיש המתגלח אינו לוקה, אלא אם כן סייע למגלח, והמגלח את הקטן לוקה. על זה כותב הרייבד, אמר אברהם, אף על פי שאינו לוקה, כיוון שמדעתו עשה עובר בלב. הרייבד אומר, נכון, שאם אתה לא מסייע, אתה לא לוקה. אבל לא בגלל שלא עברת על הלב. ורשי, האמת היא, המיוחס לרשי במכות, כי רשי במכות דווחף זה כבר לא רשי, זה אחד מתלבידיו, כנראה הריבן, חתנו של רשי, הוא אומר שהיות והתורה אמרה בלשון רבים, לא תקיפו פאת ראשכם, אז הלב פונה לשני דמויות, גם למקיף וגם לניקף. אלא מאי, מכללי מלכות אי אפשר ללכות בן אדם פסיבי, אבל זה לא שהוא לא עובר על הלב. אז הרייבד אומר פה מפורשות שדעתו הניקף תמיד עובר על הלב, רק שהוא לא ילכה. וככה גם הביא הריטב"א בשם, במכות בשם המהר"א מרוטנברג, אותו דבר, אבל הכסף משנה רוצה לדייק בלשון הרמב״ם, שהרמב״ם סבר אחרת, אני קורא, אומר הכסף משנה, ויותר נראה לי, זה לא שייך לומר שהוא עובר בלב, כיוון זה לא עבד מעשה כלל, ואפילו אם אמר לו להקיף לו פעת ראשו, אין שליח לדבר עבירה. זה כסף משנה סבור, בדעת הרמב״ם, שהוא שמתיישב על כיסא הספר ואומר לו, תקיף לי את פעת הראש, הוא לא עובר על שום לב. בעצם מה המחלוקת ביניהם? מה עושה הסיוע בסוגיה במכות? האם הסיוע בסוגיה במכות הוא לדעת הרייבד והמהר"א מרוטנברג, הוא נועד להתגבר על הבעיה שזה לב שאין בו מעשה, או האם הסיוע בעצם מה הוא נועד לעשות? בכלל לכלול אותך בתוך, אתה נחשב מקיף. כלומר, אני אגדיר את זה בצורה הבאה, האם תחקיד הסיוע הוא להגיד שגם אתה סוג של מקיף, כי הוא נעזר בך כדי להקיף לך את פעת הראש, או לא, אתה לוקה בתורת ניקף, רק ניקף פסיבי, לא מלכים אותו, אבל ניקף שעשה קצת סיוע, אפשר להלכות אותו בתורת ניקף. כלומר, לפי תפיסת הכסף משנה ברמב״ם, כשאתה מסייע, אני בעצם רוצה להפוך אותך לסוג של מקיף. כשאתה מסייע למקיף, אתה לוקה כי אתה המקיף. לעומת זאת, לשיטת הרייבד והמערם, בהחלט אפשר לומר אחרת. ושאתה לוקה בתורת ניקף. וזה באמת עומד בשורש הדיון שהתחיל ברטבה ודנו בו השח והטז ביורדיה, בהלכות נידה, אני אסביר באיזה הקשר. כן, בבקשה.
לא הבנתי, זה הפעולה או זה התוצאה? לא תקין, זה להיות...
אז זו בדיוק המחלוקת. לדעת הרמב״ם, האיסור הוא לעשות פעולה של הקפת הראש. ולכן, המקיף עובר, הניקף, לא עובר, למרות שזה הראש שלו, כן? אלא מה, אם אתה מסייע, אם אתה מסייע, אז אתה כאילו גם החזקת את המכונת גילוח ואת התר, ואתה גם עשית. לעומת זאת, לפי הרייבד והמהר"ם מרוטנברג, יש איסור להקיף, יש איסור להיות ניקף, אבל אי אפשר ללקוט עליו, בגלל כללי מלכות. ולכן אם אתה תסייע, אז מה יקרה? אפשר להלקוט אותך בתורת ניקף. אוקיי? מצוין, כן. אז סליחה?
אם אתה לא
אני מסכים. אמת, אמת. כלומר, בוא נאמר את זה בשפה הבאה. האם התורה התנגדה למעשה של הקפת הראש, התורה התנגדה לפעולה הזאת, או שהתורה לא רצתה שיהודי ייראה בלי פאות? והיות ומסתבר שהתורה רצתה שיהודי ייראה עם פאות הראש, אז יש להניח שהיא דיברה לניקף ולא רק למקיף. זה כמו עוד מעט פורים. אתם יודעים שאחד במשובות הנאורים בפורים, קצת לימדתי נערים, כן? זה כל מיני תספורות מעניינות בפורים, אתם מכירים?
כן.
האם אחרי זה מרשים לו להשאיר את זה אחרי פורים? הפורים השנה יש להם 3 ימי חופש, קיבלו ככה בונוס משר החינוך היוצא, ובשוק פורים מחר הוא יעשה כל מיני, לא יודע, שטויות בראש וזה, וביום ראשון הוא חוזר ללימודים, האם להישאר או לא? אז יגיד, יטיסו אותם כולם, אני כבר אומר לכם. הטיסו את כולם להסתפר.
מי שסיפר חצי מהראש
נגיד. לא יודע. טוב, אם הוא חכם, הוא יעשה בצורה שהתיקון יהיה איסור, אז הוא יכול להשאיר את זה, כמו צריך להיות תמיד חכם בשביל לעשות שטויות. בסדר? שמחזיקות מעמד. לא, אבל יש להניח שהכוונה היא, בוא נאמר ככה, הלב שלנו מזדהה עם הרייבד והמרה מרוטנברג. שבעצם מה שעומד על הפרק זה השאלה איך אתה נראה. באמת היא גם ברמב״ם היה משמע ככה. למה הוא שם את זה בהלכות חוקות הגויים? התשובה היא שיהודי לא צריך לראות כמו גוי. זאת התשובה, שלא תראה כמו גלח. כן? אתה כמו עובדי עבודה זרת, אל תלך לחוקות הגויים. ואם כך הדבר, אז מסתבר שעליו יהיה לניקף. ועדיין בלשון הרמב״ם כאמור לא ממש משמע ככה. אתה לא, אתה בזה רק הכסף משנה.
אבל הפעולה צריך להיות עם תאר, לא?
סליחה?
צריך להיות לא עם...
אתה רוצה קצת שאני אסביר על זה? אני מוכן ממש במאמר מוסגר. לפי ההלכה זה אסור רק בתאר. זה מותר במספריים. עכשיו פה, אם אני שואל, מה ההבדל בין תאר ומספריים? אז בוא נאמר את האמת, בתאר אתה יכול ממש כמוך, תסתכל על הפנים המגולחות שלך, כן? אתה חלק לגמרי. לעומת זאת, אם תנסה ממספריים, תמיד מה יקרה? יישאר משהו. עכשיו, האם הסיבה שחזל הבחינו בין תאר למספריים זה כי המספריים משאירות והתאר לא, אז בעצם יוצא שההבדל ביניהם הוא בעיקר בתוצאה. עדיין הוא אדם שעושה עם מספריים, עדיין השערות נמצאות שם. עכשיו, אם כך הדבר, בואו נגלגל הלאה. היום שיש לנו אמצעים טכנולוגיים שיודעות לספר יפה או קצר לגמרי, גם בלי תאר, מכונות, כן? מה הדינמו מעמדם ההלכתי? עכשיו בוא אני רק אסביר על רגל אחת, המכונות גילוח, על מה בעיקר בנוי היתר שלהם. אז מסבירים, יש איזה מי שרוצה לראות באתר של מכון צומת, אני ממליץ לעיין שם, תוכלו לקרוא שם קצת מאמרים בנושא, מכון צומת גם נותנים כל מיני אישורים למכונות גילוח. הביקר ההבחנה שיוצרים זה שההבדל בין תער ומספריים זה לא רק עד כמה זה מצליח להגיע לשורשי השערות, אלא שתער חותך את השערה, ולפעולה של מספריים היא פעולה של שבירה. דהיינו, מספריים עובדות על כך שזה לא שני להבים שחותכים, אלא אחד הוא כאילו מחזיק את השערה ומעין, והשני כשיש מגע הוא לא חותך אותו, אלא מהלחץ בין שני הלהבים הוא שובר אותו. עכשיו, זה ממילא גורם לכך, כשאתה שובר, תמיד מה חייב להישאר? איזשהו שורש. עכשיו, מכונות הגילוח, הן עובדות בעצם על עיקרון שדומה למספריים. כי יש שם רשת, מתחת יש את הסכינים האלה שמסתובבים, והרשת תופסת את השערות, והלהבים שמסתובבים שוברים אותם. ולכן מתירים את המכונות האלה. אני זוכר, כשעוד הייתי מתגלח, יצא איזה מכונת גילוח של... שאמרו שהיא יודעת למשוך את השערה החוצה, ואז היא כאילו, והיו כאלה שחשבו שאסור להשתמש בה בגלל שהיא כמו תער. אבל בהחלט השאלה שאתה מעלה היא שאלה מאוד טובה, האם כל האיסורים האלה הם באמת נגד פעולות מסוימות, שאם אני רק מתחכם להם ומתגבר עליהם, אז בזה אני לא עברתי לאיסור. אם התורה גם רוצה להגיד לנו איך להיראות, כלומר, האם רוצים להגיד שיהיה קצת שערות על הפנים? זו בעצם השאלה. מי שרוצה לקרוא, בן דוד שני שלי, שהוא איזה פילוסוף חשוב היום, בארצות הברית, מאיר סולובייצ'יק, אין מישהו שמע עליו, הוא רב של הקהילה הפורטוגזית הספרדית בניו יורק. סולובייצ'יק, רב של קהילה פורטוגזית ספרדית, כן? הוא בחור מאוד פיקר. אז הוא כתב מאמר קצר שנקרא Why Beards? והוא מפתח שם באמת את הרעיון הזה באותו מאמר, שהתורה חשבה שטוב שיהיה זקן. עכשיו, אין לו זקן, הוא מגולח גם. הוא מתייחס לזה במאמר, אבל הוא גם מנסה לשאול, זה מאמר מאוד מעניין, ולמה שהתורה תרצה שיהיה ליהודי זקן? הוא לא מדבר על חוקות הגויים כמו הרמב״ם, אלא הוא אומר דבר אחר. הוא אומר, למה באמת, נגיד הכמרים, הגלחים הנוצרים, גילחו את תמיד גם גילחו את הזקנים שלהם, למה? אז הוא טוען שזה קשור בהרצת הילדות ובהיעדר המיניות אצל הכמרים הנוצרים. אני ילד, אני לא מבוגר, לא מבוגר, זה כולל בתוכו מכלול שלם של רגשות, של יצרים, והוא שם מפתח איזה רעיון באותו מאמר, שהתורה היא לא מתביישת בשערות לבנות, קצת בפזם, בהערכה לניסיון, לחוכמה, לזקנה, וכאילו התורה אומרת, אל תתכחש, אל תנסה לדמיין את הילד כל הזמן. ככה הוא טוען, אם זה נכון, לא נכון, אפשר להתווכח. הוא מסיים את המאמר בכך שאני מגולח, אבל אני מקווה שאת הרעיון הזה אני אפנים ואני אקבל אותו, כן? אבל... אני מאוד קשה לי לדבר נגד גילו מגולחים, כי יש לי כמה קרובי משפחה מאוד חשובים שהם מגולחים. כן, אז...
מה עם סמים? שזה מוסר גם כנראה?
סליחה?
סמים, היו סמים.
אז יש כאלה, בעיקר בחוגים של ישיבות חרדיות, שהם מעדיפים במקום להשתמש במכונות גילוח, הם שמים את המשחה הזאת שהיא משאירה את השערות. זה מותר, על ידי סם. אבל אתה צריך להבין, בחור ישיבה ליטאי, הוא לא יודע פילוסופיה, הוא לא קורא את המאמרים של מאיר סולובייצ'יק, הוא רק שואל, זה מותר אסור. זו שאלה טובה, זאת שאלה טובה. אתה עוד פעם תשאל מה היו הסמים בזמנם. השאלה היא טובה, כן? אני רק אגיד ברגע שגילו אליהם, לפני איזה 10 שנים, הייתי באיזה מקום, והגיע לשם מישהו שנראה כזה בחור, כזה כבד מהחוגים של מרכז הרב, והוא הסתכל עליי כמה דקות ושאל אותי, איפה אני זוכר אותך, מבית אל או ממרכז? ואז אמרתי לאשתי, זה הצליח. אז בכל מקרה, אני חוזר לסוגייתנו. אתה רוצה להוריד לי פורים? זה הצליח, לא יודעים איפה באתי. אז בכל מקרה, אני חוזר לסוגייתנו, בסדר? מצד אחד, הגמרא במכות אומרת שמי שמסייע לוקה בהקפת הראש, מצד שני, הגמרא בשבת ובביצה אומרים, מסייע, אין בו ממש. עכשיו השאלה, אז יש ממש במסייע או אין ממש במסייע? וכאן השאלה הזאת נדונה, זה מה שהלמדנים יודעים. זה נדון במחלוקת בין התז לבין השח, אני אגיד לכם באיזה הקשר, זה ביורדיה, בסימן קוף צדי ח', על אישה שצריכה לטבול, והיא לא גרזה את הציפורניים שלה, והאם מותר שנוכריה תגזוז לה את ציפורניה, שלא יהיה חציצה בתפילה ושבת, הכוונה, כדי שתוכל לטבול. וככה באמת פוסק השולחן ערוך, וכנגד זה יצא הטס בביקורת ואמר, אבל זה מסייע. אז באותו מקום יצא הטס לדיון, אני קורא לכם את הדברים, כותב הטס, דקשיין הגמרות העדדי, דכיוון די מסייע, אין בו ממש, אין אני כף חייב מלכות, דבינן מעשה למלכות, ולא ראינו בתוספות ובפוסקים שיש חילוקים בזה. הוא מסתום את הרווי וילחתנינו, אז מה קורה פה? הסתירה הזאת בין הגמרות, ועל רקע זה הוא מציע, אני מדלג קצת, הוא כותב...
חולי, איפה החולי?
מה?
צריך חולי, מה?
לא, אני מדבר פה על מסייע, אני עזבתי את החולי, עזוב חולי.
אבל הגמרה אמרה שמותר...
אמירה לגוי מותר, אבל אם אני מסייע לגוי, אז זה כבר לא אמירה לגוי, זה ישראל שעושה שבות. אתה מבין? הרי אסור לישראל לכחול את העין. אז בכל מצווה מתאימים, אני חוזר, אתה זוכר? הזכרתי אותך, יופי, מצוין, אוקיי? אז יש גם דיון על זה דרך אגב בהלכות אבלות, אישה אבלה שהיא צריכה לצבול ואסור לה לגזור ציפורניים בתוך שלושים, מותר בתנאים מסוימים, וזה כמו איסור תספורת, איסור הציפורניים בשלושים. האם יכולה אישה אחרת לגזור לה את הציפורניים כדי שהיא תוכל לטבול? למה יש פוסקים שתגזור לעצמה? ככה פוסקים. אבל יש איזה דיון בשולחן ערוך.
זה
איסור.
זה
איסור, אבל מותר בתנאים מסוימים. אני בין היתר ממליצים על ידי השיניים. אני לא ממליץ, בסדר? זה לא דבר טוב. אבל בכל מקרה, אנחנו לומדים עכשיו פה, אז כל מקרה כותב אתה, אז אני קורא דבריו, ועל כוחך צריכים אנו לחלק ביניהם. דעיד המימר לא אביד שום מעשה, דכבר עיניו הן פתוחות, אלא שהוא מסייע עמו בשעה שהוא עושה המלאכה. וכיוון שאינו צריך לו רק לסיוע באלמה, אין בו ממש. מה שאין כן בעיד הניקף, שקודם שמתחיל המקיף להקיף, מזמין הניקף את צערו, אבא כמו מתחיל במלאכה, ויש בו ממש. כאן הוא טוען, אני לא כך מבין את, איך זה יושב על המקרים, אבל מבחינת צורת החשיבה של התז, ההבדל הוא לא בין התחומים, ההבדל הוא לא בין המקרים, ההבדל הוא בין רמות הסיוע. מה שהתז אומר, יש רמה שהסיוע הוא בכלל פותח את הפעולה, הוא כאילו פותח את הקריאה, כמו שאומרים במוקדים. בלי המסייע אין כלום. לעומת זאת, יש מצב שבכל מקרה עושים את זה, השאלה היא רק אם אתה קצת עוזר. הוא טוען שבהקפת הראש, הפעולה כולה לא יכולה להתבצע ללא עזרתו של הניקף. אם הוא לא נמצא שם, זה בכלל לא מתחיל. לעומת זאת, בעיניים, העיניים פתוחות. הוא טוען, אני לא כך מבין את זה, אני אומר את האמת. מי שחלק עליו שם זה השח, שומר דברים מאוד נכוחים בנקודות הכסף. נקודות הכסף זה הגאות של השח על התז. ושם כותב השח, דווקא בהקפה מסייע חייו. למה? בגלל מה שאמרנו קודם. מה אמרנו קודם? כי אחד המקיף ואחד הניקף חייו, אלא בינו מסייע, למה אתה פטור? משום דהב אליו שאין בו מעשה. ובמסייע ממילא זה מספיק להגדיר אותך כמעשה כדי לחייב אותך מדין ניקף. אבל אומר השח, בשאר הזרות לא שייך לומר דחייב. הרי מה שאני רוצה בכחילת העין זה לא להגיד שאתה חייב בתור אחד שכוחלים לו, אלא להגדיר אותך כמי שכוחל. זה מסייע, לא נחשב לעשות את הפעולה. וגם בהקפת הראש, זה לא שמי שמסייע הוא נחשב כאילו היקיף, אלא הוא לוקה מדין ניקף. החילוק ברור, כך אומר השח, ולא ידע השח, באמת גדול העולם, שכבר קדם לו הרטווה במכות, שכאמור לא עמד נגד מראה עיני השח, שם הרטווה כותב את הדברים האלה שחור על גבי לבן, כשיטת השח, זה דברים יפים, נכוחים, כן? אני קורא את לשון הרטווה, כותב הרטווה, ולה קשיא, שאין כל המסעים שווים, וכאן הוא אומר ממש את דעת התז והשח, סליחה, הוא אומר את שתי הדעות, הוא מתחיל ואומר כך, דהתם אין בו ממש שדרך העין למאמץ ומפתח ומפתח קצת. אבל אחר הסיוע הגדול הוא כשמזמין לו עצמו בשערו, זה פירוש התז. ואז הוא אומר, וכל שכן לפירוש רבינו מאיר, אמרה מרוטנברג שהזכרתי קודם, זה בלב מסייע, יש בו לב, ולא באינן סיוע, אלא כדי שיהיה בו מעשה ללקוט עליו, זה מעשה כל דהו סגי לה. ואלו שני ההסברים לעניין הזה. מה שאני אוסיף רק ברשותכם, זה שאנחנו אבל מכירים את מסייע, תחפשו פרק תשוט מאוד הקשר, שם אנחנו נפגוש שאסור לסייע לעוברי עבירה. ו... סליחה?
אנשים בשבת, ואתה יודע שהם
ניסו
אליך, אתה אומר,
ממילא
הם
ניסו,
אז מה זה?
אפילו אתה אוכל על מישהו
שלא
יהיה לך. ואתה מדבר על משהו אחר, על לפני עיוור לא תיתן מכשול. לפני עיוור ומסייע זה לא בדיוק אותו דבר. אז בואו רק נסביר את החילוק בין הדברים האלה. קודם כל, בסוגיה בביצה הכל פשוט, למה אין מסייע לדבר עבירה? כי מי שכוחל את העין הוא... הוא גוי, מותר לו. זה ממש מותר לו, מה הבעיה? שכחול, כן? אתה לא מסייע לאף אחד שעובר שום עבירה. אבל רק נסביר את ההבדל בשפות. זאת הבחנה מאוד פשוטה, אבל היא מאוד חשובה. בסוגייתנו, מה בעצם השאלה? אני חוזר לשורש של הדבר. אני שואל את עצמי, האם אתה כוחל או לא? בזה שאתה מאמץ את העיניים, פותח ועוזר לו, האם אתה נחשב, כאילו אתה עושה את הפעולה שזה ששם את הטיפות עיניים עושה? זו השאלה שאני שואל. אז זה מה אומרים לי? מסייע, אין בו ממש. בוא נלך לגמרא בשבת. זה יכול וזה אינו יכול. השאלה שאני שואל אותי היא, האם זה שאינו יכול עושה את המלאכה שעושה אותה היכול? זה מה שאני שואל את עצמי, נכון? אז מה אני אומר? אתה לא עושה את זה, כי בלעדיך זה היה קורה בכל מקרה. נכון? אבל במסייע לדבר עבירה, למה שמה פתאום נשמע צליל שזה לא בסדר? כי האיסור הוא לסייע. בואו אני אסביר לכם את זה על דרך משל. הגמרא בסנהדרין אומרת בדף חפתת שלא פותחים בזכות למסית. מה הוכחה לזה? מן החש הקדמוני. כשמי שמסתכל בבראשית פרק ג' רואה, הקדוש ברוך הוא פונה לאדם ואומר לו... מה קרה? מה עשית? אחרי זה הוא פונה אל האישה, מה עשית? כשהוא מגיע לנחש, האישה יורד לו את העונש. לא נותן לו לטעון. אומרת הגמרא, למה הוא לא נתן לו לטעון? כי הנחש היה יכול לענות לו. מה הוא היה עונה לו? דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, לא היו צריכים לשמוע לי. אז מה אם אמרתי להם? אז לכן, כדי לא לתת לו את ההזדמנות לענות, אז לא שאלו אותו. מפה לומדים כל אדם שמסית, לא שואלים אותו. שואלים תוספות, שאלה אדירה. אבל הטענה הזאת צודקת או לא צודקת? דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. זו טענה צודקת? אז מה רוצים מהמסית? באמת צריך לפתור אותו. אז אומרים תוספות, תשובה נפלאה, ממש מתוקה. הם אומרים ככה. הנחש, לו היה עונה את התשובה הזאת, היו פותרים אותו. אבל למה לא פותרים כל מסית כשהוא מסית מישהו? כי התורה אסרה להסית. אז גם אם הוא יגיד דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, זה פשוט התוצר, לא צריך לשמוע לך, עדיין לך היה אסור להגיד, לעודד אותו, לעבוד. אז כשאני מדבר על מסייע לדבר עבירה, זה כמו המסיד, דיינו, אני לא שואל עכשיו, האם אתה עושה את העבירה שלו או לא. לא, הוא עשה את העבירה. אבל יש מצבים שצריך להגדיר אותם, שהתורה אסרה לסייע. אז במצבים האלה אנחנו נאסור סיוע, כי אנחנו אוסרים את הסיוע בתורת סיוע. אבל מה שדנים בסוגייתנו, זה לא האם אתה מסייע, האם אתה אסור לך לסייע, אלא האם אתה עושה את הפעולה, וכאן הסוגיה אומרת, מסייע אין בו ממש. בסדר, הדברים ברורים? יפה. אז בואו נתקדם.
אז אם הוא לא יכול, אם אתה עושה סיוע, והפעולה לא הולך, אז אין יש איסור?
כן. אם, לא? במקום שהתורה אסרה לסייע, אם אתה...
כי זה אין בו ממש, לא? אם
אתה אומר, בסופו של דבר הוא לא עשה עבירה, אז לא סייעת לדבר עבירה. בסדר?
אבל הסיוע היה פעולה בעצמו.
במקרה של עבירה, אתה לא צריך מחשבה למעשה. אתה חייב להסתכל על התוצאה. במקרה שאתה מתקבל למשהו טובה, אתה צריך מחשבה.
אוקיי, בואו נתקדם לתוך הסוגיה. הגמרא אומרת, המימר שרה למקרא לעינה ביום טוב שני של ראש השנה. אמר לי, זה המשך של המימר מחפש שרשרת של היתרים לכחול את העין, זה מאוד בולט. כאן הוא מתיר יום טוב שני שהוא רק מדי רבנן. אז זה אומרת, הגמרא אמר לרבשי למימר, ואמר רבא מת ביום טוב ראשון, יתעסקו בו עממים. ביום טוב שני יתעסקו בו ישראל. זה נושא שלנו היום, הוא כבר לא כל כך מציק, אבל בימי קדם, שלא היו מקררים, אם אדם היה נפטר ביום טוב ראשון, אם לא יקברו אותו 48 שעות בלי קירור, זה משהו ביזיון המת, זה סירחון נוראי, ולכן חכמים נתנו קולות בקבורת המת במצב שהוא מת ביום טוב. תזכרו גם, מי שלומד בבלי בחוץ לארץ, כל יום טוב הוא יומיים. זה לא, אנחנו ראש השנה, זה משהו יוצא דופן, השנה בשביל של פסח נקבל יומיים, כן? עם שבת, אבל זה ביסודו של הדבר, אנחנו צריכים לדעת שבחול כל חג הוא יומיים, ולכן התירו מה הכולה שנתנו. ראשית אמרו שביום טוב ראשון התעסקו בו עממין, אפשר לקבור על ידי גוי, על ידי גויים, וביום טוב שני שהוא רק דרבנן, אז אפילו יהודים יכולים לקבור. הגמרא בדנה וזה בפרק ראשון בדף ו, שם הגמרא אומרת ככל שביאו הרבנן, כי זה כאילו לא יום טוב, מותר לעשות כל הפעולות בשביל לקבור אותו. וממשיכה הגמרא ואומרת, ואפילו בשני ימים טובים של ראש השנה, למה שמעמדם יהיה שונה מהמעמד של יום טוב רגיל של גלויות? אז הסיבה היא בעיקר כי יש תקנה של רבן יוחנן בן זכאי שתיקן, הרי המשנה אומרת בראש השנה שפעם אחת, אני אסביר את הבעיה של ראש השנה, זה בעיה מובנית. כל החגים נופלים בתאריכים שבכניסת היום אתה כבר יודע אם הוא קדוש או לא קדוש. פסח, נכנס היום, אתה יודע שהיום תדבב, זה התאריך. ראש השנה הרי הוא באלף, והוא תלוי בקידוש החודש. עכשיו, בזמן שקידשו את החודש על פי הראייה, אתה לא יודע פוטנציאלית, כל יום למד של חודש, יכול להיות שיבואו עדים ונקדש, ויכול להיות שלא יבואו עדים ולא נקדש, וככה יוצא, שכשהיום נכנס, אני בעצם לא יודע בראש השנה, זה ממש פלא, יש מדרשים ממש יפים שמתארים את הפרדוקס הזה, הרי ראש השנה זה יום הדין. הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, ואומר המדרש, המלאכים אומרים לו, נו בוא נשב לדין, אז הוא אומר, מה אני אעשה, עוד לא קידשו את החודש, אולי מחר ראש השנה, כמו כביכול הוא תלוי בנו, כביכול, כן? מדרש מאוד יפה, אבל באחד מהבלבולים זה שיר של יום, שזה בעצם זה אומר, איזה מין דבר זה להתחיל ראש השנה, בלי לדעת אם זה ראש השנה. ואז מה אומרת המשנה שם? שפעם אחת התקלקלו הלוויים בשיר, כלומר חיכו עד זמן המנחה, לא הגיעו עדים, אז הם אמרו שיר של חול, ואז הגיעו עדים, והכל השתבש להם, ואז מה הם החליטו? תקנו תקנה, שאפילו אם באים עדים אחרי המנחה, יהיה אותו היום קודש ולמחר קודש. ובלשון אחרת, תקנו תקנה שלא בגלל הספק, כלומר, תקנו תקנה שיהיה יומיים ראש השנה, ועל רקע זה, היום השני של ראש השנה הוא שונה מיום טוב שני בזמן הראייה שהוא כולו בנוי על ספק, הוא מכוח תקנה. ועל זה אומרת הגמרא, אבל באמת אפילו בראש השנה הקלו, כאמור בגלל הביזיון הגדול שהיה. ועל זה ממשיכה הגמרא ואומרת, להפוך את הדף, מה שאקרם בביצה, אתה עמוד, סליחה. אז עכשיו מה הוא דייק? היות ובראש השנה אני מקל רק באמת, ואני לא מקל ביצה. ביצה מה הכוונה? שביצה שנולדה ביום טוב ראשון, אז מותר לאכול אותה ביום טוב שני, ממה נפשך? אם היום הראשון קודש, יום טוב שני הוא חול. אם היום הראשון חול, אז הביצה נולדה בערב יום טוב, אז יום השני קודש. אבל בראש השנה, היות ושני הימים קודש, אז אסור ביצה. עכשיו כאן הטענה היא שלא ראוי להקל בכחילת העין ביום טוב שני של ראש השנה, כי זה לא דומה למת, זה דומה לביצה. אבל האמת היא, זה קצת מוזר הגמרא הזאת, וכאן זה הרע של סבי הרב, צריכים קצת לקלוט פה חידוש מסוים. בביצה הרי על מה זה בנוי? איזה שאלה? שביום טוב רגיל של גלויות, ביום טוב שני של גלויות, מה אני שואל את עצמי? אחד קדוש ואחד חול, רק לא יודע איזה מהם. מה נפשך יהיה מותר? בכחילת העין זאת השאלה? כלומר, כשאני עכשיו נמצא אז בראש השנה מה אני אומר? שניהם קודש, בתורת תקנה. אז זה לא עוזר. ומה זה קשור למה? לכחילת העין. כחילת העין, מה אני נמצא בשאלה אם היום קדוש או מחר? בתחילת העין אני נמצא במקום אחר לגמרי. וכאן מה שהרב טען זה שבראש השנה יש מושג אחר. לא אם זה ספק, אלא אם זה קדושה אחת או שתי קדושות. והטענה שלו הייתה שראש השנה מתואר כקדושה אחת, ולכן כל מה שחל ביום הראשון של ראש השנה נמשך אוטומטית לתוך היום השני, בדיוק. ולכן בבית עשו איזה כולה מיוחדת, אבל בתחילת העין, ברגע שהיום הראשון של ראש השנה אוסר לכל את העין, הוא אוטומטית גורר את עצמו לתוך היום. כל מה שאסור ביום הראשון אסור ביום השני, ולכן יהיה אסור לכל את העין ביום טוב שני של ראש השנה.
גם קבורת המת, תגיד אותו דבר.
סליחה?
גם קבורת המת, לא ששניהם מותר גם בישראל, לא
ששניהם. אתה צודק, ורק מה הסיבה שחלקו בין היום הראשון והשני? כי בכל זאת היום הראשון הוא דאורייתא, בכל זאת, אז לא רצו שישראל יעבור על מלאכה דאורייתא בשביל זה. כלומר, אני גם חוזר, מה שכנראה מהביטוי ככל שביאו הרבנן, זה לא שאמרו זה יום טוב שני לעניין מת, אבל בגלל כבוד הבריאות, אלא פשוט אמרו זה כאילו לא יום טוב לגבי הקברנים, בשביל הקברנים זה יום חול.
אבל לא בראש השנה.
בראש השנה כן, בראש השנה כן, רק על מת. כי מת זה הפקעה מיוחדת, בגלל הנסיבות המיוחדות.
תחילת שבת אנחנו בכל עיניים דיברנו על זה אפילו ביום טוב ובשבת.
נכון. אני מסביר עוד פעם. בביצה, כשיש לי יומיים והביצה נולדה ביום הראשון והתירו אותה ביום השני, אז זה בנוי על כך שאני אחד מהימים קודש ואני לא יודע איזה מהם. נכון? בכחילת העין זה לא ככה. זה לא שבכחילת העין ביום טוב שני אני מתיר לכחול את העין, כי אני אומר, מה נפשך, או שהיום קדוש או שאתמול קדוש. אם היום קדוש, אסור לכחול את העין. כלומר, אני בכלל לא נמצא במצב כזה של, אני יכול, כלומר, יש פה כולה ביום טוב שני, למרות ביום טוב שני עושים קידוש, עושים כולו כמו יום טוב ראשון, פתאום מתירים לך משהו. יש פה משהו שבעצם הוא באמת חידוש. זה משהו שדרך אגב לא פוגשים אותו לפני הסוגיה הזאת. שביום טוב שני מקילים בכל מיני כולות. כרי בביצה אני חוזר, בביצה זה לא שביום טוב שני מקילים יותר. אלא הסיבה שאני מקל ביום טוב שני הוא כי רק אחד מהם קדוש. בלי לדעת איזה מהם. ופה אני כבר נמצא במצב שבו אני כבר מקל ביום טוב שני. עכשיו זה אולי הרקע הוא פשוט. זה מה שהגמרא אומרת בשורה הבאה. במעבר מראייה לחשבון. כשאני עושה את המעבר מראייה לחשבון, אז כל הסיפור של יום טוב שני משתנה. הוא משתנה לגמרי. אתה מבין מה שאני אומר? אתה לא מבין. אני חוזר ואני אומר, תחילת העין לא קשורה בכלל לשאלה של הספק. זה בכלל לא קשור לשאלה הזאת. לכאורה, אם יום טוב שני הוא יום טוב, אסור לתחול את העין. מה אכפת לך שהוא דרבונה? מה אכפת לך שהוא יום טוב שני? עדיין זה אסור, כן? אז אני חוזר, הקלו ביום טוב שני רגיל, וזה החידוש של הסוגיה, מעין כמו שהתירו אמירה לגוי, אז התירו גם כחילת העין. למה בראש השנה לא יכולים להתיר את זה? כי ראש השנה זה קדושה אחת. אז מה אם זה קדושה אחת? אני אומר, קדושה אחת אומר שכל מה שיש ביום טוב ראשון הוא גם נמצא ביום טוב שני. זה דוקטור רגע, כל הזמן שאלה אותי, מה אם מת? בסדר, שאלה, אבל בסדר. אז בואו נראה, זמן המימר כבר יש לוח, כן? מתי נעשה המעבר? אז הרמב״ם לפחות כותב בימי אביי ורבא. והמימר הוא דור אחרי אביי ורבא. יפה, וזה גם ההמשך של הסוגיה. מה אומרת הסוגיה בהמשך? מתרצת. אומרת הגמרא, יופי, הפכנו עמוד, כן? אומרת הגמרא, אמר לאנה כנרדאי סבירה לי, דאמרי אף בביצה. ומהי דעתך? דילמה מאברי לילה אלול, אמר רב חיננה בר כהנא ממות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר. וכאן הדברים קצת יותר התבהרו בדף וו עמוד א', שם מתברר, רק שנייה, לא, שנייה, אני מביא לכם. לא, זה גם אצלנו. מי בא לממרה של שתירו ביום טוב שני לקבור? רבה. מה שרשי מסביר, גם בסוגייתנו, אבל בעיקר בדף אב, שהרקע להיתר של רבא הוא המעבר לקידוש החודש על פי החשבון. כלומר, בזמן שקידוש החודש היה על פי הראייה, לא היה את היתר לקבור ביום טוב שני על ידי יהודים. למה לא היה את היתר הזה? כי אולי זה יום טוב. אז ביצה אפשר, אבל אפשר להתיר. אבל כשרבה עובר לקידוש החודש על פי החשבון, אז הוא יכול להתיר עכשיו ביום טוב שני כל מיני דברים, משום שזה ודאי לא ספק, זה בתורת, ועסקנו פה בזה, מי שהיה תמיד בשיעורים, ראינו את הרמב״מים על זה, זוכרים? שאחרי שעוברים על פי החשבון, יום טוב שני מפסיק להיות ספק רגיל, הוא הופך להיות תקנה. על מה? ראש השנה סוחב איתו את מה? הרי גם על פי החשבון כבר אפשר לעשות יום אחד ראש השנה. ומה הוא סוחב איתו? תקנת רבן יוחנן בן זכאי, של אותו היום קודש הוא למחר קודש. התקנה הזאת היא תקנה קדומה. אז זה הוא בא ואומר, ואני קורא את לשונו עוד פעם, הוא אומר, שיות במימות עזרה לא מצינו אלול מעובר. למה בימי עזרה מצינו? אז רש"י מסביר בדבר, כי בספר נחמיה, בפרק ח', מתואר ראש השנה של יומיים. בהנחה היא שהוא יומיים, לא בגלל תקנת ריבז שעוד לא חי, אלא למה הוא יומיים? בגלל שהחודש התעבר. לכן מימות עזרה, כלומר יש פה רמז לראש השנה בספר נחמיה. מימות עזרה לא מצינו אלול מעובר. אז כמובן זה לא מדויק, כי הרי המשנה בראש השנה אומרת שפעם אחת התקלקלו הלוויים בשיר. למה התקלקלו הלוויים בשיר? כי זה יתעבר. אז אומר רש"י, זה הפעם היחידה. זה, חוץ מזה, זה לא קרה אף פעם. ולכן, אומר, עולה מדברי רש"י, ככה לפחות פרשנה, מפרשים אותו בדבר, שהתקנה הזאת של אותו היום קודש ומחר קודש, ברגע שהתברר שזה לא קורה אף פעם, מה קרה לתקנה היא? היא בטלה. התקנה הזאת בעצם לא תפסה. למה? כי היא נועדה להילחם במשהו. אם זה לא קורה, אז לא נלחמים. ואז לפי הדעה הזאת, יש כאן מחלוקת בגמרא, האם אותה תקנה התקיימה או לא התקיימה? נהרדי אומרים שהתקנה היא בטלה, ולכן לדעתם ראש השנה נדון כמו כל יום טוב שני של גלויות. לעומת זאת, הדעה הפשוטה והרווחת, לא דעת המאמרו, שראש השנה שונה מכל יום טוב שני של גלויות, וכפי שציינת בצדק, כל הדיון כאן בסוגיה הוא המאמר ורבשי, כלומר זה דיון כולו שמתרחש כבר בזמן שמקדשים את החודש על פי החשבון. שאנחנו נעצור כאן, פעם הבאה אנחנו נלמד פה את הסוגיה של אפייה ביום טוב, נושא שכבר עסקנו בו, אבל נראה אותו מזווית נוספת. זה גם כבר יהיה קשור לפסח, כי אחד מהנושאים שיעלו כאן זה אפיית מצות. מה בדיוק מגבלות מסוימות, גדרים מסוימים של איך אופים מצות, ואז נתקדם לשלושת הדברים שהרבן גמליאל הקל. כשראינו מה הוא מחמיר, בוא נראה מה הוא מקל. הלאה טוב.